בשעה טובה, אנחנו כבר בתחילת חודש, אב הרחמן, ב' לחודש, מצפים לישועה. אז אמרנו שאנחנו עוסקים באגדות החורבן הפעם ולא בפרשת השבוע. אז אין לנו כך סוף, נתחיל ככה בניגון שלי, הוא מתחבר מאוד לשלושת השבועות. חמול על מעשיך ותשמח במעשיך ויאמרו לך
עושיך
וצדקך מעשיך ותשמח במעשיך ויאמרו לך חוסיך בצדק עמוסיך על כל מעשיך כי מקדישך כי קדושתך קידשת נא לקדוש היי היי פאר מקדושים היי כי קדושתך קידשת נא לקדוש נא לקדוש היי היי במקדושים.
נשאלת השאלה, למה מגילת איכה מכונה בשם? בשם? מגילת איכה, התקבלת. הרי לכאורה, מה התשובה? כי זה איכה ישבה, נכון? זה בעצם המילה הראשונה. אז פה צריך לשאול, אז למה מגילת רות לא נקראת מגילת ויהי? ויהי בימי שבועות השבועות. או מגילת אסתר, ויהי בימי אחשוורות. התשובה היא מאוד פשוטה. פשוטו של מקרא. תמיד המגילה נקראת על שם הנושא המרכזי שבה. לכן שיר השירים נקרא מגילת שיר השירים, כי הנושא המרכזי בה זה השירים השונים, השם יתברך. מגילת אסתר, אסתר היא הדמות המרכזית, ולא ויהי בימי אחשוורוש. מגילת רות, מגילת קהלת. אז פה נשאלת השאלה, הרי מי כתב את מגילת איכה? אני הגבר העוני בשבט עברתו, אני הגבר בגימת ירמיהו. ירמיהו כתב מגילת איכה. אז איך נקרא למגילת איכה? מגילת החורבן, מגילת הבסה, מגילת הקינות. איך נקרא למגילה? מגילת השיבנו, או כי מאוס מאסתנו. והתשובה היא מאוד פשוטה. איך מגילת איכה נקראת? מגילת איכה. כי זה הנושא המרכזי של מגילת איכה. עכשיו תשאלו, what is the קשר? אז אני אסביר. שמעתי מהרב יהושע שפירא, שליט"א ראש ישיבת רמת גן, ישנן שלוש דרכים להתמודדות עם משבר בין אבא לבן, כאשר האבא כועס ומשלח את הבן ממנו בחמת זעם. אפשרות א', דפה א', נעלה, כן? לשבת בשקט. ישב בדד ועידום, כן, ישב בדד ועידום. אפשרות שנייה, להתעצבן. לכעוס מאוד על אבא, ומרוב כעס, מתי קשר. אני יכול להבין את זה. לא מה שאני מסכים, אבל יכול להבין. אפשרות שלישית זה לכאוב. ומתוך כאב זה לזעוק, אבל אבא, איך? איך? איך אתה עושה לי את זה? אני הבן שלך. איך אתה עושה לי את זה? וזה מה שהמגילה עושה. איכה? איך יש בעבדה? זה העיר רבת ים. רבתי מרגיש, שרתי במדינה, הייתה למס, איך? מה נסגר? ומגילת איכה בוחרת בדרך השלישית. בהבנה העמוקה שלמרות שהאבא הוא אבא והבן הוא בן, ולמרות המשבר בין האבא לבן, האבא הוא עדיין האבא, ואנחנו עדיין הבן, אנחנו הבנים. ואם באמת יש קשר, אז חלק מהקשר זה שמותר ואף רצוי להעלות תמיות וקושיות ושאלות. וזה המסר הגדול שהוא הנושא המרכזי של המגילה. ואחד שמו נקראת מגילת איכה, ולא מגילת הקינות או מגילת הבאסה. כי יש פה הרבה תקווה. יש קשר בין האבא לבן, ומתוך כך נזכה להשיבנו השם אל רבן השובה, חדש ימינו כקדם. לאור התובנה העמוקה הזו.
גם זה לא חלק מהמגילה, תוספת.
מה לא חלק מהמגילה? בסדר, בעזרת השם, אנחנו לא נגד תוספות, הכל בסדר. אני רוצה שלאור התובנה הזו נעיין באחת מגדות החורבן. ראיתי שהרב בן הקדים אותי בטיזר ששלחו. היום או אתמול, אז כשאנחנו עוסקים באגדות החורבן, בדרך כלל הכוונה לרצף האגדתות שלמדנו שבוע שעבר בדף יומי, גיטין, נ"ה, עמוד ב', עד נ"ח, עמוד א', רצף ארוך מאוד, אבל אני רוצה להתנקד בשני סיפורים עוקבים בסיום של מסכת מכות, כפי שזכיתי ללמוד עם ומי, מורנו ורבינו הרב בני שליטה, נשיא הישיבה, והסיפורים האלו נבחרו לסיים את מסכת מכות, שבחלק מהגרסאות, זה הסיום של כל סדר נזיקין כולו, וזה דווקא במסכת מכות. זה לא חלק מאגדות החורבן, משתי סיבות או שני טעמים. האחת, שזה לא אגדות החורבן, כי זה עוסק הרבה far far away אחרי החורבן. אנחנו עוסקים פה באזור המרד בר כוכבא, רבי עקיבא, זה כ-65 שנים, 60 פלוס שנים, אחרי חורבן הבית והמרד הגדול. נכון? זה דבר ראשון. דבר שני, דבר שני, נשב אותו לאחר כך אולי, בסדר? בואו נראה את הדברים בפנים. אז בואו נראה במקור א', אני מספרתי את האגדתות לשתיים, אחד ושתיים, אבל בתלמוד, מסכת מכות, זה מופיע כרצף אחד. חלקים ניכרים מהשיעור נכתבו גם בספר של הרב בני, אני עוד נכתב לפני שהוא יצא לאור, אבל יש פה עוד הרבה תוספות, ונראה את הדברים, מה ניקח לימינו, אנו תשפ"ג. וכבר היה רבן גמליאל. רבי אלעזר בן עזריה, רבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך. כן, רבי עקיבא פה הוא צעיר בדור או דור וחצי לפחות מכל מרנן ורבנן שלפניו. ושמעו כל המונה של רומי מפלטה. כן, הפלטה זה הכיכר המרכזית מהסנטר של רומי, בריחוק 120 מיל, והתחילו בוחן. ורבי עקיבא, רבי עקיבא משחק, כלומר מצחק, צוחק. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? אמר להם, ואתם? מפני מה אתם בוחרים? אמרו לו, הללו קושיים שמשתחווים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים? יושבין בטח והשקט, ואנו בית אדום רגלי אלוהינו שרוף באש ולא נבכה. אמר להם, נו, בדיוק בגלל זה, לכך אני מצחק. ומה, לא עושה רצונו כך? לא עושה רצונו על אחת כמה וכמה. איזה למדנות. מה הם עונים לו? הלל, מה עונים לו? לא, לא עונים לו כלום. פה לא עונים לו כלום. עוד לא הגענו להמשך.
פה לא עונים.
שתיים. שוב פעם אחת היו עולים לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצופים, קראו בגדיהם. כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית קודשי הקודשים, התחילו הן בוכים, ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, פנתם מצחק, אמר להם, מה אתם אומרים? אמרו לו, מקום שכתוב בו, בזר הקרב יומת, עכשיו שעולים הולכים ולא נבכה. אמר להם, לכך אני מצחק, תכתיב. ועיד עלי עדים נאמנים את אוריה, כהן בית זכריה בן אברכיהו, וכי מה עניין אוריה אצל זכריה? אוריה במקדש ראשון, אחר מקדש שני. אל התלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. באוריה כתיב, לכן אני אלכם שתנסה לחרש. בזכריה כתיב, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא נתקמה נבואתו של אוריה, לא, הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. הדרן הלך אלו נלוקים, מצליק למסכת מכות. שני הסיפורים הללו מופיעים ברצף ולשם הנוחיות מספרתי אותם, נכון? במבט ראשוני מדובר בשני סיפורים ממש דומים. כאילו, מה, כאילו, יאללה, תסמתי את זה לסיפור אחד, לא, מה החידוש? בשניהם הדמויות הראשיות זה גדולי הדור, חכמי יבנה, אמרנו כ-60 שנים פלוס לאחר החורבן. אנחנו יודעים שרבי עקיבא צעיר ומשמעותי, דפי מקורות יש לי כאן בפרונט. ויש פה סצנות דומות, נכון? מה הסצנות? גדולי הדור נחשפים בבת אחת בצורה מפתיעה לעומק החורבן, בעקבות זה לביטוי הנוכח, המורגש, הכואב של החורבן, מה הם עושים? בוכים. ורבי עקיבא, הצעיר, הבעל תשובה, שהתחיל ללמוד רק בגיל 40, מה הוא עושה? לא רק שהוא לא בוכה, אלא הוא צוחק. עכשיו גם הייצוב והמבנה הספרותי לכאורה תומך בגישה המעודדת, המעודדת של רבי עקיבא. אז ממילא נשאלת השאלה, אם יש חפיפה בין הסיפורים, אז למה לחזור? הרי הגמרא נוטה לקצר. למה לחזור פעם אותו סיפור? אז ממילא הבא צריך להבין, כאילו אם זה אותו פואנטה, הבנו פה פעם הראשונה. אז ברור מה שיש פה, זה רק מבט ראשוני ושלישי. ברור שיש פה ציר התפתחותי ויש פה שינוי. ובמבט שני, נקרא לזה מבט עיוני יותר, אנחנו נראה, אפשר לשים לב, שיש הבדלים מהותיים שלא לומר דרמטיים, שלא עושה שם דרמטי מדי, אבל בין הסיפורים. ולא רק שאין כאן חזרה ואין כאן כפילות, אלא יש פה ציר התפתחות, יש פה אפיק של למידה. בסיפור הראשון, שומעים החכמים את כל המונה של רומי. הם כנראה היו בדרכם למפגש פוליטי כלשהו לטובת עם ישראל, כי זה מצדיק את הנוכחות של כל גדולי ישראל מיבנה לרומי, כנראה שזה לא בשביל, כן, אליפות הדוקים הבינלאומית, אוקיי? הם שומעים, הם נפעמים ממהלך החיים השוקק והטבעי של רומי, רומא, עיר הבירה של מחריבי בית המקדש, עם מחשמה מביכה, והעובדה ששעונה של עיר נשמע למרחוק, מעיד מה הגודל והעוצמה של רומא בזמן הזה, עד כדי כך. כלומר, העיר המרכזית של עובדי אלילים. רומאים אז זה לא נוצרים כמו היום ותיקן וכאלה, שגם זה לא בדיוק גלת כושר מבחינת עבודה זרה, שלומר עבודה זרה. אבל אז היה שם ריבוי אלילים. ועל רקע זה, הזכרה אלוהים, הם היה, מכירים בן אלילה, בירותי כל עיר, עומדת על דילה, כן, והר האלוהים, או עיר האלוהים, זאת אומרת, כרסה, מושפע על התאום תחתיה, ובכל זאת אנו ליה, בינינו ליה, כן, נעילה. אז שהם רואים את העיר של עובדי העבודה זרה, עם מחשמה, תפוע עליהם וכולי, מסגשגת פורחת, זה רק מגביר, זה בולטת בדלותה ירושלים עיר הקודש, כמה היא חרבה ושממה במקום המקדש, ומתוך ההשוואה הזו בבת אחת מכה הכרה של החורבן אצל גדולי הדור, ומה המשמעות האיומה שלו, והם בוכים. לא רק שהחורבן מציין את האובדן הפיזי, החומרי, הפוליטי של ישראל, אלא יש בו ממש פגיעה, אפשר לומר, ביחסי הקרבה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אבל בית המקדש, בית המקדש, איך אומרים פה? בית אדום מגלי השם אלינו שרוף באש. איך זה יכול להיות? תתה, מה נסגר? זה לא יכול להיות. זה לא צדיק ורע לו, זה הרבה יותר מזה, ברמת הכלל, לא ברמת הפרט. אבל, מה המזל שלנו? חס זה השם של רבי עקיבא בייניש. אם לך אבל בייניש, 10 אצבעות לי יש, אבל מה שחשוב זה אגודל. מה עושה רבי עקיבא? עושה להם למדנות אשכנזית. מה עושה להם? בלמדנות קלאסית, עורך לימוד של קל וחומר, ומגיע בשל כך לא רק למסקנה הפוכה, למסקנה אופטימית. מה טוב להם? איזה כיף! עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה שאנחנו נהיה רואה. חכה, 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 אוקיי? אז כמה טוב יהיה לנו? עוד יותר טוב. אז בואו ננתח פה בצורה פסיכולוגית. מה רבי עקיבא עושה? נגיד זה יותר אפילו. שיש לך ילד, בטח בשם כולנו, ילד בן 3-4, שירת לבית הכנסת בבר מצווה, זורקים סוכריות, ובא החבר המגודל שלו, בן 4.5, חטף לו את הסוכריה האחרונה, עשה איזשהו פזצה, קח את הסוכריה, אבא יש לך, אבא, באמת תקרא תורה, אין לי סוכריה, סוכריה. אתה אומר לו, זה לא נורא, זה רק סוכריה. זה טעות. בטח שזה נורא. מה תגיד לו, שזה גום ימצא במחל וסוכר? הוא כזה, זה לא מעניין אותו. מבחינתו, סרק ואפר, יוצא, הוא לקחו לו את הסוכריה. אז אל תגיד לו, זה לא נורא, כי זה לא נכון. זה נורא והיום. והראיה? מה הראיה? כואב לו. הוא שוכב על הרצפה, הוא עושה ככה וזה עושה בית כנסת. מבוסס אולי על סיפור שהיה, אוקיי? הלוואי עליי שמה שכואב לי באמת על בית המקדש או דברים אחרים, שאני לא אשכב בקפלן, שאני אשכב על הרצפה ותחזיק אותי ו... אני אומר לך בכנות, הלוואי עליי דבר כזה. לא על סוכריה. ולכן רבי עקיבא יודע מה שכל אבא לומד אחרי שזה קורא לו בפעם הראשונה. שיש בעיה כזו, לא מתעמתים איתה חזיתית. רבי עקיבא בוחר לא להתעמת עם הפער היום והנורא שעולה מהמציאות הכל כך קשה וכואבת. אבל הוא אומר בו, לא, מסיק פה מסקנה, בלמדנות, לא מה פתאום? וואו, זה סיבה לצחוק. או תראה, או תראה כמה טוב יהיה, באמת אנחנו נהיה רואה, שאנחנו נהיה לעתיד לבוא. עכשיו קיים עלן, הלכה כבטראי. מה עונים לו חכמים? לא עונים לו, שמה מינה? שתיקה כהודעה, מסכימים? האם זה אומר שהם הודו לו? בסיפור השני כבר מגיבים. ולכן אני משאיר בצריך עיון מה אומרת שתיקתם הרועמת שהם באים לרומי. אולי אפשר לומר שרבי עקיבא תיק פה איזשהו טיעון לוגי חריף מדי, או שהטיעון הוא לא פותר את הבעיה, או בסדר, שנהיה רואה, אבל עכשיו אנחנו מעפילים. אתה מבין, זה בעיה, כאילו עכשיו אנחנו... מה זה עוזר לי? תראה את זה כמה טוב יש שנהיה רואה, אנחנו עכשיו בבעיה, עכשיו רע לי, מה זה עוזר לי מה יהיה בעתיד? לא, ממש, נגיע הביתה, ניתן לך קרמבו, עכשיו, עכשיו... זה בבעיה, אוקיי? כי גם אחרי הטיעון הכל כך רומנטי של רבי עקיבא, החורבן הוא עדיין חורבן, והכאב הוא עדיין כאב, והעצב עדיין עצב. ולכן שהצער כל כך מוחשי, קשה לקבל הבטחות עתידיות שהן שכנות מתכתבות בואכה הפופוליזם. הבטחת בחירות, לא, שאנחנו נהיה, חכה, חכה, חכה. ולכן אני לא בטוח שהשתיקה של חז"ל לרבי עקיבא היא שתיקה כהודעה. ואני חושב שזה אפילו יותר מועצה מהתגובה שלהם, הסיפור ששם כן מגיבים. בסיפור השני עולים אותם החכמים להר, מאיפה הם עולים? לא, מאיפה הם עולים להר התופים? הם עולים מהשפלה. החכמים הללו היו ביבנה, היו בלוד, והשפלה הלכה, מלשון שפלה כי היא שפלות, נמוכה, שפלות, תל אביב, מגיע, מתחיל להזיע, זה לא ירושלים. את היחידה, אני נשבע, זה משהו. אז הם עולים, הם עולים להר. העיר חרבה כבר לפחות 60 שנים, לכולה 50 שנים, בסדר? העיר חרבה. טובי המהנדסים והאדריכלים של רומא הופכים אותה מירושלים לאיליה קפיטולינה, קרדו, דקומנוס, כל הייצוב המוכר של הרומאים, יש שם עבודה זרה. הם מגיעים ממזרח, כלומר, מגיעים ממזרח, הר הצופים, ממזרח להר האלוהים. הם קוראים, כמו שנפסק בשולחן אורך תפסנך א', שצריך לקרוא על הר יהודה וירושלים במקום המקדש. האם רבי עקיבא קורא? מה כתוב? מה כתוב? מה כתוב? אני לא שומע. אז רבי עקיבא קורא או לא קורא? קורא. אין לנו מידע אחר, הוא קורא. כתוב בהלכה, עושים, נכון? הקריאה זה לא רק חובה הלכתית, זה גם ביטוי לאבל, אבל, ואז הם מגיעים להר, והם רואים שועל יוצא מבית קודש הקודשים, והם מזועזעים. שוב פעם, עוצמת החורבן פוגשת את הבטן הרכה שלהם בצורה פתאומית, מצאנו בעדה, enough is enough, כאילו, יש גבול. מה נסגר? ובעיני החכמים מדובר לכאורה לא רק בהידרדרות נוראית של המקום המקודש ביותר עלי אדמות, אלא אולי זה ביטוי לעובדה שאולי חס וחלילה, חס ושלום, הקדוש ברוך הוא חדל לייחס חשיבות למקום של גילוי שכינה. עכשיו, במקרה שלנו אין תגובה הלכתית מחויבת, כמו הקריאה על הרי יהודה בחורבנם או ירושלים, או כמו שכבר קראו. והתגובה של החכמים היא לא תגובה הלכתית, היא תגובה, היא תגובה רגשית, היא תגובה ספונטנית, זה לא שכל קר, עכשיו צריך לקרוא. הם בוחרים, הם כבר קראו, ורבי עקיבא כדרכו, כאילו זה כמו לחוץ על כפתור, הם בוחרים, טק, מה הוא עושה? צוחק. ושוב פעם, הם מקשים, למה אתה צוחק? והוא שוב פעם, ולמה אתם בוחרים? איפה מצינו שצריך... עכשיו, ברור שרבי עקיבא לא פרייר. רבי עקיבא מתעמם, שהוא שואל אותם, אבל למה אתם בוחרים? מה, אתה לא ראית את השואל? מה, אתה לא יודע שזה קודש הקודשים? מה, מה אתה מתעמם? על זה היה דווה ליבנו, על אלך חשכו עינינו. מה המשך? על הר ציון ששמם, שואלים הלכו בו. על מה אתה מתעמם? אתה יודע תנ"ך. הנה, הנה, שואלים מהלכים בו עכשיו בלייב, בלייב. כן, בלייב, כן? שואלים מהלכים בו. עכשיו, הטיעון של החכמים הוא מבוסס על הפער הנוראי בין האידיאל של הזר הקרב יומת וקדוש קדוש קדוש לבין המחזה הנוראי של שואלים מהלכים בו, שזה מה שהם רואים עכשיו בשידור חי. רבי עקיבא לא מאסס, והוא עונה להם כדרכו בדרשה למדנית עם קלייץ' של פלפול. אבל לפני שננתח את הפלפול שלו, נשים לב לשוני בין הסיפורים. אחד ההבדלים ביניהם, וכמו שאמרתי לך מקודם, זה התגובה של החכמים להסברים של רבי עקיבא. אם בסיפור הראשון ישנה שתיקה רועמת, שהסתפקנו, האם היא מביעה הסתייגות מתגובת רבי עקיבא, או שם השתיקה כעודה, אין לי יכולת להכריע, כן? אני לא יודע. אבל בסיפור השני, תגובת החכמים, לא רק שהיא מקבלת את הטיעון של רבי עקיבא מבחינה שכלית, אלא גם מבחינה רגשית. עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו פעמיים. והחזרה כמובן באה להדגיש את עוצמת ההזדהות, את עוצמת ההסכמה שלהם עם הטיעון הלמדני של רבי עקיבא. ייתכן, סברה, לא יכול להוכיח, שעקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו, זה גם הסיפור נאמבר 1 וגם נאמבר 2, כאילו השני הסיפורים. אבל אני לא יכול להוכיח, זה סברה, סברה, תעשו את זה מה שאתם רוצים. ופה נשאלת השאלה. למה דווקא חכמים, שוב פעם, זה לא קט לקנה באגמה, זה גדולי הדור, למה הם מקבלים את הטיעון של רבי עקיבא רק בפעם השנייה, ולא בפעם הראשונה? מה ההבדל? הרי מה יש פה? הרי בסיפור הראשון, זה קל וחומר, עכשיו להם טוב, אולי לא יותר טוב, כך לעוברי רצון, לא עושה רצון, אחת כמה וכמה. פה יש פלפול עמדני. הם מוצאים נחמה בפלפול דרשני, על שני נביאים, שכל אחד מאשר את הנבואה של השני, ובוא עכשיו נראה איך הרב בני ככה, שהוא לימד אותי את העניין הזה, בוא נצלול לעומק הדרשה של הסיפור השני, ונראה שמאחר וכולנו פה, כן, חכמים, נבונים, פלפלנים, יודעים את התורה כולה, נראה שבמחילה מקבועת קדושת תורתו של רבי עקיבא, הפלפול לא מתחיל. ואני אומר את זה בלשון עדינה. אם הוא היה שבוש, יכול להיות ש... שלוש נקודות. טוב? אתם צוחקים, אתם התקבלתם, אבל לא כולם התקבלו. טוב, בוא נראה איזה. בוא נראה מה מדובר פה. בהתאם לכללי המדרש, רבי עקיבא מתחיל בקושייה על פסוק, והעיד על ידים נאמנים את אוריה הכהן, וזכה בן וחיהו, וכי מה עניין זה אוריה אצל זכריה, אוריה במקדש ראשון, וחיה במקדש שני. קושיית רבי עקיבא מתבססת על הנתון, על ההנחה, שזכריה הוא בן יברכיה, הוא הנביא זכריה בן ברכיה בן עידו, שהוא כמובן מחבר איזה ספר? וספר זכריה, נכון מאוד, שהוא מאיפה בתנך? תרי עשר, מסוף הנביאים. הנביא זכריה כמובן ידוע לנו, ויקיפדיה שם, שהוא אחד משלושת הנביאים שמתי מתנבאים? בראשית ימי בית שני, נכון? משיבת ציון. אבל הבעיה היא בעיה מוזרה, כי יש לנו פרויקט השוט, ויש לנו תורה אור בגמרא, והפסוק שרבי עקיבא דורש, זה פסוק בנבואת ישעיהו פרק ח'. ישעיהו, פרק ח'. מתי נביא ישעיהו התנבא?
בית ראשון.
בית ראשון. בסוף בית ראשון? לא כזה בסוף, די באמצע, נכון? אז בואו נראה מה הרקע לנבואה, תראו במקור ב', ישעיהו פרק ז', א' עד י' ז'. ויהי בימי אחז בן יותם, בן עוזיהו, מלך יהודה, עלה רצין, מלך ארם, ופקח בן רמליהו, מלך ישראל לירושלים, למלחמה וכו'. ויאמר אדוני אל ישעיהו, צאנע לקראת אחז, אתה ושר ישוב בנך, בניך, אל קצה תעלת הבריכה העליונה, אל מסילת שדה כובס. ואמרת אליו, ישמר ואשקט, אל תירא לבבך, אל ירח משני זנבות אהודים העשנים אלה, בחוי וכו' וכו' וכו'. אני מדלג, שהם אמרו שירבשו את ירושלים ואת יהודה ולא הצליחו. כה אמר אדוני אלוהים, לא תקום ולא תהיה, כי ראש ארם דמשק, וראש דמשק רצים עוד 65 שנה, אחת יפה מהעם וכו' וכו' וכו'. אני, נבואה אופטימית. ישעיהו עכשיו פרק ח', פסוקים א' עד ד'. ויאמר אדוני אליי, קח לך גיליון גדול, וכתוב עליו בחרת אנוש, למהר שלל חשבב. והעיד אלי עדים נאמנים את אוריה הכהן, את זכריה בן ברכיהו, ויקרא אל הנביאה, ותר ותלת בן, ויאמר אדוני אלי, קרא שמו מהר שלל חשבב. כי בטרם ידע הנער קרו אבי ואימי, יישא את חיל דמשק ואת שלל שומרון לפני מלך אשור. חשבב, שם יפה, לא? מה אומרים? בעזרת השם. אין לי טענות, אני יודע איך קוראים לי, הכל בסדר. אוקיי, הפסוק שרבי עקיבא דורש, והעיד עלי עדים, זה פסוק מישעיהו פרק ח'. והעדות המתוארת בישעיהו ח' זה לא עדות על בשורת גאולה עתידית, או תראה, או תראה כמה טוב יהיה, שאנחנו נהיה רואה, כך אמר הנביא, נכון? לא. יש פה עדות על התרחשות היסטורית, קונקרטית וקרובה מאוד. הרקע לדברי ישעיהו זה הברית שקראת פקח בן רמליהו מלך ישראל עם רצין מלך ערב, שיחדיו הם ילחמו באחז מלך יהודה, ובאמת מלכי ערב וישראל ביניכם עם יהודה, וישעיהו מתאבק כך שהצבא שלהם, הצבא של אשור מצפון מזרח, יבוא לסייע ליהודה. הנבואה הזו מגובה באות לפיו אשתו של ישעיהו, או אשתו של אחיו, אנחנו פרשנו כמו שכרגע, היא צפויה להיכנס להיריון וללדת בן, ועוד לפני שבנה שיקראו לו עמנואל, השם אמרת, כן, כי אימנו אל, הוצאו עצה ואתו, דבו דבה, כי אימנו אל, ועוד לפני שהוא יגדל, ממלכת יהודה תזכה לימים טובים יותר, וכדי לאשר את אמינות הנבואה האופטימית של ישעיהו, מנוגדת לכל היגיון צבאי שנראה לעין ופוליטי, וכדי להוכיח כיצד בתוך הייאוש התאומית תצמח הגאולה המפתיעה, רק מכל שקדוש ברוך הוא, אז ישעיהו מצווה לקחת שני עדים שיעידו בכתוב על הנבואה. הוא לוקח שני עדים. איזה עדים? עדים נאמנים. מי הם? ויעיד אל עדים נאמנים. את אוריה הכהן, את אחיה בן ברכיהו. ככל הנראה, אנשים שכולם הכירו. אוקיי? שכולם הכירו, שידעו שהם, אני אומר, אני לוקח עכשיו את הלל, לוקח את לוי, כולם מכירים הלל ולוי, תחתמו לי פה שהייתי פה עברתי שיעור, ואני אגיד לרב רם, שביל את הכסף, בסדר? הנה, עברתי שיעור, הרב, לא רואים, עברתי שיעור, בסדר? הנה, הוא מכיר את הלל, מכיר את לוי, הם נאמנים, טוב, תביא את הכסף. ברמה הזו, כלומר, אין פה תיאור של חזון נבואה סימבולי, אלא תיאור היסטורי של לקיחת שני אנשים שחיו בימי ישעיהו, שהיו מוכרים וידועים כאנשי האמנה, שיחתמו על שטר קיום הנבואה. זה הכל. קיום נבואה שצפו להתממש בטווח של שנה, שנתיים, תשעה חודשים הריון, שיגדל, לפני שיגיד את אבא ואמא, כבר יגיד את כבר ילכו. זהו. נגיד את זה בעברית מדוברת. No way. אין מצב שהפסוק הזה מדבר על הנביא זכריה, נכון? כלומר, אי אפשר להגיד שהנביא ישעיהו התכוון להחתים על שטר הנבואה את הנביא זכריה, שחי ופעל מתי? בבית שני, זה לא יכול להיות, זה לא מתכנס. עכשיו, נכון, גם מילן יודע, שיש הבדל בין זכריהו, בין יברכיהו, בין בית ראשון, לבין הנביא זכריה, איך קוראים לאבא שלו אגב? נו, זכריה בן ברכיה. אז זכריהו בן יברכיהו, זכריה בן ברכיה, יאללה, כמעט חרוז. אבל מה לעשות, זה לא אותם אנשים, זה לא יכול להיות. עכשיו אני, מה שנקרא, אנחנו ב... נגיד, אולי זה אותה משפחה, כן? יוסף משה, יוסף משה, יוסף משה, זכריה יברכיה, איכשהו הגיעו. אבל גם אם אני זורם עם זה, ואני מקבל את הדרשה שאני מקבל שמקבל לפשט, או תניין עם זרמנים, סבבה, ונניח שישעיהו בכל זאת יתכוון ל... שזכריה הנביא יעיד על אמיתת נבואתו, למה רבי עקיבא כל כך משוכנע שמדובר בנבואה של זכריה? איזה נבואה של זכריה? כה אמר אדוני צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות רבות ירושלים, ואיש משנתו בידו מרוב ימים. הרי תכלס, בספר זכריה, כדאי לקרוא אגב, אוקיי? יש הרבה נבואות, וניתן למצוא בהם לא מעט נבואות נוספות, שהן רלוונטיות לזמן המקדש. אממה, הנבואות בזכריה על המקדש, זה לא נבואות אופטימיות. אני אומר את זה בשל הדינה. זה נבואות מאוד פסימיות. זה נבואות שמי ציטט אותן? רבי יוחנן בן זכאי, מתי שהוא בא להסביר את החורבן. אז ראינו שרבי עקיבא דורש כאן, מה זה? הוא יוצר כאן, הוא יוצר פה דרשות של משחקים דרשניים בפסוקים של נבואות שונות. הוא לא בכלל מתייחס להקשר שלהם, ואולי אפילו אפשר לומר שזו דרשה מאוד מאוד מגויסת מטעם, שלא לומר ספקולטיבית לחלוטין. ובהמשך הדרשה רבי עקיבא תולה את קיום הנבואה האופטימית של זכריה בנבואת הזעם של אוריה. לכן בגללכם ציון שאתה תחרש. עכשיו, גם פה יש בעיה, כי אפס אם נעין בתנ"ך מה נגלה? שלדרשה של רבי עקיבא אין בסיס מוצק להישען עליו, ואני אומר את זה בעדינות, כי זה רבי עקיבא. בואו נחזור על זה. מה אתם אומרים קצת על רוח ממרום? ככה אפשר פה? לפי רבי עקיבא, ישעיהו מעיד שני עדים. אחד מהם, תזרמו איתי, בסדר? נניח זה הנביא זכריה בן ברכיה, שחי מתי? בתחילת בית שני. נניח. והשני זה אוריה הכהן, שלפי רבי עקיבא, מתי הוא חי? בבית ראשון, אבל לכן בגללכם, ציון שאתה תחרש. כלומר, הוא קודם את החורבן. עכשיו, יש לנו בעיה. עכשיו, אני לא הגרויס המבין בתנ"ך, אבל קראתי תנ"ך בחיים שלי. וליתר ביטחון אפשר לגלל גם בפרויקט השו"ת. לא ידוע לנו על אף נבואה בתנ"ך שמצוטטת בשם נביא שנקרא אוריה. וזה בעיה, כי הנבואה של אוריה, שרבי עקיבא מצטט לכן, בגללכם קצת תחרש, זה לא נבואה של אוריה. מי הנביא שאומר את זה? מיכה. איזה מיכה? מיכה המורשתי. אתם מבינים מה רבי עקיבא עושה פה? הוא לוקח פה דמויות מ-500 שנה הפרש, לא יודע כמה שנים הפרש, ומדביק לאוריה, שאנחנו לא מכירים אף נביא כזה שיש נבואה כתובה שלו, יש פה גניבה ספרותית. נבואה של מי? של מיכה. זה תוספות, תוספות ידעו תנ"ך. תוספות על אתר, מקור ד', באוריה כתיב לכן בגללכם ציון שדה תחרש. וקשה, דעה בכל המקרא, לא מצינו פסוק זה בנבואתו של אוריה, כי בנבואתו של מיכה המורשתי, קושיה מובנת. אז מה התירוץ? ויש לומר, דסם מיכה דעית בספר ירמיה, שנתנבא ירמיה על פורענות, ונתקבצו הכהנים והנביאים להורגו, מפני שם מדבר פורענות, ואמרו להם השרים, איננו מסכימים, שרים מיכה דיבר פורענות ולא נהרג, וגם אוריה וגומר, משמע שדיבר אוריה כמו מיכה, ומה פורענות דבר מיכה, הוא קרא זה, והיה כמו שדיבר אוריה. טוב. אתם רואים את התוספות עשה פה? איזה לוליינות. כלומר, תוספות מנסים לדון לקבצות את רבי עקיבא, לעדן את דבריו, והם מוצאים איזשהו זיקה, קשר, שגם היא ככה, ואני פה מפרגן, בין אוריה לבין הנביא מיכה. כלומר, בפרק כ"ו בתנביא ירמיהו יש גם אוריה וגם מיכה, שם ירמיהו מתמודד על איום על חייו בשל נבואות הזעם שלו, אבל השרים, ברוך השם, מגנים על ירמיהו, תוך שהם מזכירים שבימי חזקיה היה את הנביא מיכה, והוא התניבא נבואת זעם על ירושלים, ולא הרגו אותו. נביא מיכה זה זמן ישעיהו. ירמיהו זה זמן החורבן, זה הרבה שנים קודם לכן, נכון? ואז, ובגלל הנבואה של מיכה, אז נבואת הזעם לא התמשה בזכות זה, אבל בימי יהויקים היה נביא בשם אוריהו בן שמעיהו מקריית יערים, והוא גם כן התנבא נבואה קשה על ירושלים, ולכן יהויקים הרג אותו, ובגלל זה נבואת הזעם כן התממשה. אז אומרים התוספות, לא, רבי עקיבא מבצע סוג של הקש בשני הנביאים הללו שנזכרים ויראו בסמיכות. אז הוא אומר, לא, אותו אוריהו בן שמעיהו אמר שני עשרה תחרש, בדיוק כמו שאמר נביא מיכה המורשתי, אבל זה לא כתוב בתנ"ך. אני אגיד את זה בשפה עדינה. זה יופי של תירוש של תוספות, באמת, זה תירוש מבריק, אבל תסכים איתי גיל, פשוטו של מקרא זה לא. אני מסתפק עם דרשתו של מקרא, אבל פשוטו של מקרא זה לא. בסדר? נכון? מסכימים? עכשיו, אני גם, מה גם שמבחינה היסטורית כרונולוגית, קשה לטעון שהיה נביא שחי בימי ישעיהו, והוא האריך ימים עד לימי יהויקים. לסבר את האוזן, המלחמה של אחז עם פקח ורצין הייתה סביב שנת 735 לפני הספירה. יהויקים הלך 11 שנים משנת 609 לפני הספירה עד 598 לפני הספירה, כלומר סמוך לחורבן של 586 לפני הספירה, נכון? כלומר יש פער של 135 שנים ביניהם. בין ישעיהו ליהויקים זה פשוט לא מתכנס. פעם באה, תבוא בשבוע אחר. נפלת על קושיות קשות. אבין, הכל בי. אז בואו נחזור לרבי עקיבא. מה הוא עושה כאן? רבי עקיבא, מה, הוא לא יודע תנ"ך? נניח, לא יכול להיות, אבל נניח. אבל למי תעשה את הלוליינות הזאת? את מי אתה מוכר בלוקשים? למי? רבי זר בן עזריה? לרבי יהושע? לרבן? לכל גדולי הדור? לנשיא? מה, אתה מנסה להטות את החכמים הגדולים? עכשיו, אתה מקשר נבואת אישה בבית ראשון, אתה מקשר אל המחבר נביא מבית שני, אתה טוען שנבואה שנאמרה על ידי מיכה הנביא, לא, בעצם הוא לקח אותה, הוא העתיק מנביא שאנחנו בכלל לא מכירים אותו בשם אוריה, שאנחנו נבוא מפורש בנו בתנ"ך, והתנאה הכי גדולה, שדווקא הדרשה המפוברקת הזו, והלא יציבה והדי מאולתרת כל כך, היא זו שמשכנעת את החכמים. ומנחמת אותם, עקיבא נחמת לנו. הטיעון הקל וחומר התיאולוגי של הקומונרית, או תראה או תראה כמה טוב יש לך נראה רואה, שזה קל וחומר אמוני פשוט ומתבקש, זה לא משכנע אותם. אני לא בטוח שזה שתיקה כהודעה. יכול להיות שתיקה כי שתיקה רועמת. אבל דרשה כל כך אפולוגטית, כל כך לא יציבה, אני עדין במינים שלי, כל כך לא מתחילה, נקרא לזה ככה, אוקיי? כן משכנעת אתכם? ברור, פשוט, שגדולי הדור ידעו תנ"ך על בוריו ישר והפוך. ישר והפוך. אז ראינו מה הקושי בדרשה של רבי עקיבא. מה הקושי של החכמים לקבל אותה. אבל יש כאן עוד קושי נוסף שעולה מהדרשה של רבי עקיבא. רבי עקיבא דורש שהתגשמות נבואות החורבן מלמדות בעצם על התגשמות או ההתגשמות העתידית של נבואות הנחמה. עכשיו, ברוך השם, כולנו נולדנו וכולנו זוכים לראות בעינינו כיצד נבואת החיים מתגשמת. כל מי שמגיע לירושלים זוכה לראות זקנים בזמן חובות ירושלים. אנחנו עכשיו בשלושת השבועות, אבל עד שלושת השבועות, לאחר שלושת השבועות, יוצא לי, כמו כל רבני הישיבה, לערוך הרבה חופות לתלמידים. עובדי שמה בהר יהודה, מה? ובכון, קוולצה. מה זה? כל חתונה מכפר עציון, עין חמד, נווה אילן, ירושלים, שער בנימין, כל החופות לאחרונה, אוקיי? כל זה מה? זה לא סתם חתונות, זה נבואה שמתגשמת. נכון? קוולצה, זה נבואה. אני הייתי בחתונות כאלה, לא יודע מה איתכם. הייתי חתונה בירושלים? הייתם עדים לנבואה שהתגשמה, כי זה הנביא ירמיה עוד יותר חצר המטרה, והוא אומר, אל תגעו, עוד יישמע וכל צעתו, כל חדר כל קלה. אז אנחנו עדים לנבואות של ההתגשמות לגמרי. אבל צריך לשאול, אם לא היינו חוזים בנבואה הזו, אם לא היינו חוזים בנבואות הזעם והחורבן, מה, אז לא היינו מאמינים בנבואות הנחמה? מה, חכמים צריכים דרשות מפולפלות, מצוצות, אפולוגטיות, כדי להאמין בדברי הנביאים? מה, עד שהם לא ראו את מימוש הנבואה של זכריה, הם יחשבו שזכריה הוא נביא שקר? ולכן ברור שצריך לקרוא את הדרשה של רבי עקיבא במשקפיים אחרים. הדיאלוג בין חכמים לרבי עקיבא זה לא תרגיל ספרותי שנועד לשפר את המשל של החכמים ולסיום סיומת, זה לא הסיפור פה. רבי עקיבא לא מנסה לבצע כאן מהלך מבריק של הונאה לשם נחמה. רבי עקיבא ידע היטב דבריו של רבי שמעון בן אלעזר, פרקי אבות פרק ד' שנה י"ח, אל תרצה את חברך בשעת כעסו, ואל תנחמנו בשעה שמתו מותר לפניו. כמו שאתה לא מנסה להגיד לילד שאכלו לו את הסוכריה, זה לא נורא, כל הסוכריה, רבי עקיבא לא מנסה לנחם את החכמים בשעת אבלותם. מה שניחם את החכמים זה התוכן של הדרשה. כלומר, האלמנט, האמצעי, המשקפיים שדרכם רבי עקיבא מביט על המציאות, הם החידוש הגדול שעולה מהדרשה שלו. ולא הכלים הדרשנים, הדרשניים, שבהם רבי עקיבא משתמש, וכפי שראינו, הם לא מתחילים, הם קשים ביותר. בואו נתחיל, נחזור חזרה. בסיפור הראשון, רבי עקיבא מתמקד בתקוות העתידיות. בעזרת השם, לעושי רצונה אחת כמה וכמה. בעזרת השם. נכון, עכשיו, שק ואפר, יוצא, נכון, רב אמר. אבל העתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרנו, וממילא החורבן והקשיים הם חולפים ועוברים, זה משהו זמני. או בעברית פשוטה, ההווה דפוק, אבל התקווה העתידית מובטחת. מה הבעיה עם התקווה העתידית? מה הבעיה? שהיא עתידית. זה בעיה. לכן, מה הפלא שדבריו של רבי עקיבא נענים בחוסר מענה? שתיקה רועמת. זה לא שהחכמים היה להם ספקות באמונה, קשיים באמונה, הם לא הטילו ספק בגאולה העתידה, אבל ההווה כל כך כואב, כל כך שחור משחור, וחילול השם הנוראי כל כך מצייר אותם ודוקר אותם בלב, שהם לא יכולים להגיב, הם פשוט שותקים. לעומת זאת, בסיפור השני, רבי עקיבא מתמקד בהבנה אחרת לחלוטין של מהות החורבן. בדרשה המוזרה של רבי עקיבא, שראינו כמה היא פרובלמטית, אני שוב אומר, היא פרובלמטית. מה עושה רבי עקיבא? מה הוא עושה? הוא כורך, הוא קושר את הגאולה בעצם מימושו של החורבן. לא מדובר כאן על הוכחה לאמיתות הנבואה. אין בזה שום צורך כלל. אלא יש כאן הסבר על מהות התהליך. לפי רבי עקיבא, החורבן הוא בעצם ראשית הגאולה. לא רק שבעתיד יהיה טוב יותר, לא רק זה שיש תקווה, אלא יותר מזה. החורבן? החורבן הוא עצמו הבסיס, הוא השלב הראשוני של מימוש העתיד הוורוד, של הגאולה. הרי כבר כמה עשרות שנים לפני החורבן, אנחנו יודעים לפי חז"ל, שהמקדש בעצם חדל מלתפקד. הוא כבר לא מתפקד בהתאם לייעוד המקורי שלו. מסכת יום, המקורי, דף ל"ט, תנו רבנן, 40 שנה קודם החורבן הבית, לא היה גורל עולה בימין, ולא היה לשון של זהורית מלבין, ולא היה נר מערבי דולק, והיו דלתות היכן נפתחות מעליהן, עד שגר בן רבי יוחנן בן זכאי, אמר לו, היכל היכל, מפני מה אתה מביא את עצמך? יודע אני שסופך עתיד לחרב, כבר נתנבא עליך, מי נתנבא עליך? מי? זכריה בן עידו, פתח לבנון דלתך, התאכל אש בערביך. כלומר, רבי חמד זכאי, יש בנבואת הפורענות, במי? באיזה נבואה? של זכריה. זכריה בן עידו, בן ברכיהו. סב, הוא נכד. כלומר, עוד לפני החורבן הפיזי של בית המקדש, המקדש חרב מבחינה רוחנית. המקדש מאז נהדר כל סממן של כשראה אלוקית, של קדושה, ושן זורית לא מלבין, נר מערבי לא דולק, דלתו יחל לא נפתחות. וכל הסיבה להקים המקדש, ושכנתי בתוכם, זה השראה אלוקית. רבי חיים מוולוז'ין היטיב לבטא את זה, מה היחס בין החורבן הרוחני לחורבן הפיזי של המקדש. תראו, נפש החיים שער א', מקור ו'. כי הלא נבוכדנצר וטיטוס, יימח שמם, לא עשו במעשיהם שום פגם בקלקול כלל למעלה. למה? כי לא להם חלק ושורש בעולמות העליונים שיהיו יכולים לנגוע שם כלל במעשיהם. רק שמפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו, נכון? רק שבחטאינו נתמעט ותש כביכול כוח גבורה של מעלה. את מקדש השם תימו כביכול למקדש העליון. ועל ידי כך היה לנו כוח לבוכנתר וטיטוס להכיר מקדש של מטה. המכוון נגד מקדש של מעלה. כמו שאמרו רז"ל, קמחה תחינת תחינת, כן, קמח תחון תחנת. בית חרוב החרבת? הרי כי אבונותינו הרחיבו נווה מעלה, עולמות אלוהים הקדושים, והם הרחיבו רק נווה מטה. בשנים שלפני חורבן הבית, בעצם המקדש כבר היה חרב מבחינה רוחנית פנימית. באגדות החורבן מתוארות עוולות נוראיות שבמקדש. מסכת יומה, יש בגמרא ביומת התיאור, אבל פה דווקא את התיאור של התוספתא. מעשה בשניים כהנים שהיו שווים, רצים ועולים בכבש, דחף אחד מהם את חברו לתוך 400, נטל סכין ומתקע לו בליבו. בא רבי צדוק ועמד על מעלות העילים ואמר, שימוני בית ישראל אחינו, הרי הוא אומר כי אם אתה חלל וגומר ויתוז גרם שופטיך, מדוע בואו ונמדוד על מי ראוי להביא עגלה, על ההיכל או על העזרות, גאו כולם אחר בבחייה. ואחר כך בא אביו של תינוק, אמר להם, אחינו, אני כפרתכם, עדיין לא מפרפר וסכין לא נתמת, אלא מדרכה שתומת סכין קשה להם יותר משפיכות דמים. וכן הוא אומר, וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, עד אשר מילאת שם פה לפה, מכאן הוא משפיכות דמים, שכינה נעלית ומקדש נטמע. אנחנו רואים עוד, בזמן שהמקדש קיים, כיצד מתוך לאט כביכול דתי, כהן רוצח. כהן שאסור בתאומת מת, רוצח את חברו בסמוך למזבח. רבי זיכא בן אבקולס, שבוי בקונספציה הססנית ובקפדנות הלכתית, על זה נדבר שבוע הבא בעזרת השם, ובית המקדש הפך ממקום גילוי שכינה וכפרה למקום של חטא, של סיוב, של שחיתות דתית. במקום שאין בו קדושה, ממילא הוא נהדר כל השראה אלוקית. וזה מה שגרם לחבי יוחנן בן זכאי, מובטח אני בך, כן, שאתה תחרב. כי ככה אי אפשר להמשיך, שנאמר, enough is enough. וזה מה שהוביל את רבי עקיבא לדרוש באופן כל כך נועז, שדווקא החורבן, דווקא החורבן הוא זה שמבטיח את קיומה העתידי של נבואת זכריה. אם המקדש לא היה חרב, אז עם ישראל היה תקוע עם מקדש במצב ביש מסריח. מקדש נטול השראה אלוקית. חברה מושחתת. ריבוי עוולות דתיות, חוסר צדק, שנאת חינם, ואי אפשר לתקן עוולות דתיות וחברתיות במקדש שהוא נטול רוחניות והשראה אלוקית. איך אפשר לעשות תשובה אמיתית בתיקון עולם? כאשר נקודת המוצא היא שכדי להיות בקשר, כדי להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא, אז ניתן להסתפק רק בתמידים כסירים וסמלים כלכתם. ירמיהו פרק ז', אומרים, אחד השייך השמה, נעשה עוולות עבירות ונקריב קורבנות ויהיה בסדר. רבי עקיבא, שלימד אותם מסכת ברכות, כל מן דוד רחמנא לתוויד, כל מה שהשם עושה הכל לטובה. רבי עקיבא הוא היחיד כאן שמביא במסכת מכות שהחורבן, עם כל הקושי, עם כל הכאב שכרוך בו, החורבן הוא בעצם תהליך הכרחי על מנת להתחיל ולהתקדם לעבר בנייה מחודשת יותר טובה. בניית בית מקודש, חברה מחודשת, חברה מקודשת ושלמה יותר מבחינה רוחנית ומוסרית. ותפקידו של החורבן עולה גם מעצם הנבואה אותה דורש רבי עקיבא. נבואתו של מיכה, שאותה כמובן הוא מייחס לאוריה, רחל, בגלל שנייה את ציון, שדה תחרש, מה העניין שלה? מה זה חריש? חרישה. עניין פה תחריש זה הפיכת האדמה. מדובר בפעולה מאוד אלימה, שפוצעת את הקרקע, ומסלקת את כל השאריות של הזרעים והצמחים לשעבר, ולעין זרה שלא מוגלת בחקלאות, תגיד, חקלאי, אתה מחריב פה את השדה. אבל כל בר ברב אחד יומה שיודע מה זה חקלאות, יודע שמלאכת החרישה זה המלאכה הראשונה, זה המלאכה הראשונה ההכרחית, שמבלעדיה אין שום אפשרות להצמיח יבול מחודש, יבול טרי. לכן רבי עקיבא דורש דווקא את הנבואה שמדמה את חורבן ציון לפעולה של חרישה. חורבן בית המקדש זה סותר על מנת לבנות. זה דומה לחריש. הפיכת האדמה, המקדש, וסילוק כל הגורמים מן העבר שיפריעו ליבול החדש לצמוח. מי זה טיטוס? נבוכדנצר. הם המחרשה. כולה כלי, חפצה. לפי חז"ל, למי מיוחסת המצאת המחרשה? לא לי. למי? נוח. בראשית פרק ה', ויקרא את שמו נוח למור זה, נחמסנו בצבון ידינו, מן האדמה אשר הראה אדוני רשי, עד שלא בנוח, לא היה להם כלי מחרשה, והוא הכין להם. והייתה הארץ מוציאה קוצים ודרדרים כשזורים חיטים, מקללתו של אדם הראשון, וינוח נחה, וזהו ינחמנו, ינח ממנו. כלומר, כבר בראשית העולם, המחרשה, בפעולת החרישה, מזוהים עם איזו פעולה? עם פעולת הנחמה. הרומאים הם בסך הכל המחרשה, והקדוש ברוך הוא החקלאי, הוא בעל השדה שמפעיל את המחרשה. הרומאים רק מכשירים את הקרקע כדי שיבנה בית מקדש, שבאמת יהיה בית של מקודש, בית מקודש, בית להשראת שכינה. לכן דווקא בסיפור השני, החכמים משתכנעים בדרשתו הכביכול פרובלמטית של רבי עקיבא. לכן הם חשים לראשונה משב רוח מרענן של נחמה. ובשונה מהסיפור הראשון שם על המונה של רומי, בו רבי עקיבא מצביע על העתיד הצפוי להתבע בוורוד, בסיפור השני רבי עקיבא לא מפנה מבט לעתיד, אלא מדגיש את ההווה, מתוך המציאות הקשה, המורגשת כל כך, כאן ועכשיו, בקודש הקודשים החרב, ששואלים הלכים בו, מתוך זה אומר רבי עקיבא, איזה יופי, פה, הנה, מפה צומח התיקון, תשעה באב, חרב הבית נולד המשיח. ולכן הוא מסוגל לצחוק. הוא לא מטייח את ההווה, הוא לא מתעלם ממנו, הוא פשוט מעניק לו פשר, הוא מעניק לו משמעות אחרת, ולכן הוא צוחק. וניתן לדייק את המלשון הגמרא. את הדיוק הזה שמעתי מפרופסור עמוס פריש, ראש החוג לתנ"ך בבר אילן לשעבר, שאמרתי את השיעור הזה בגבעת שמואל, הוא ראה לי את הדיוק הזה גם בגמרא. בוא נקרא את הגמרא שוב פעם. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא. שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה של נבואתו של אוריה, בזה שמורה של זכריה תתקיים. לא כתוב, מה כתוב? נבואתו של זכריה בידוע, מה כתוב? מתקיימת, לא תתקיים בעתיד, עכשיו, כאן פה ועכשיו היא מתקיימת. אבל לפי רבי עקיבא, הנבואה מתקיימת כאן עכשיו מול העיניים. רבי עקיבא שם דגש על התהליך. פרשת מסעי, ויסעו ויחנו, עד ירדן ירחו, עד ארץ הקודש. לא רק למטרה הסופית יש חשיבות, גם לתהליך, גם לדרך. הדרך היא מטרה בפני עצמה. ורבי עקיבא שמטיב להבין זאת, אבנים שחקו מים, לכן הוא דווקא ער לתהליך, לתיקון. הוא לא בוחן את החורבן רק במשקפיים של כאן ועכשיו, שחור ולבן. יש מקדש, אין מקדש. אין סנהדרין, אין על בברכה ביום העצמאות. לא, מה פתאום, הממשלה לא דתית, לא... רגע, תהליך, סבלנות. מי שלא מבין חשיבות של תהליך, קיים עלן שבסוף הוא לא יגיע למטרה. זה מעניין שחז"ל בחרו למקם את האגדה הזו דווקא כדברי סיום למסכת מכות. כתוב בסוף, אדרן הלך אלו ללוקים, הוא סיכה מסכת מכות. לכאורה זה משפט אינפורמטיבי, סיום הפרק, סיום המסכת, מדפי מקורות לא מביאים אותו, נכון? נמרם יברפפה, אסוך יברפפה, אחי יברפפה, הכל לא מביאים את זה, נכון? אבל יש פה איזושהי אמירה. משודרש. מה זו אלון אלוקים? זה לא רק השם של המשנה הראשונה בפרק, שעל שמו הפרק נקרא. יש פה עומק מהותי שאומר למה האגדתו הזאת הוא צמדה מסכת מכות. שם תמיד יש קשר בין הפרק במסכת לאגדתות. אחרי שעמדנו על התפיסת עולם הייחודית של רבי עקיבא, רומזו לנו חז"ל, תדעו לכם, אם תנקטו כרבי עקיבא בשעתו, הרי שבכך הדרן הלך אלו נלוקים, סיימנו את המלכות והמנשים, וממילא גם סליק עלה מסכת מכות. אין עוד צורך במכות בשביל להחיש את הגאולה. ובפרט שלפי חלק מהגרסאות מסכת מכות, היא מסיימת את סדר נזיקין, ואז הדרן הלך אלו נלוקים, סליק עלה מסכת מכות וסליק עלה סדר נזיקין. אגב, אגדות החומן בגיטין, איזה פרק מופיעים? אלו אין הנזקין. סיימנו עכשיו, נכון? שבוע. וזו התשובה של רבי עקיבא, לשאלה איכה ישבה בדד. ריבונו של עולם, למה אתה עושה לנו ככה? למה? ומה התשובה היא? כי אתה אוהב אותנו. והחורבן זה התרופה, וזה בעצם ההתחלה של תהליך הגאולה. בדרך כלל מסיימים, ויהי רצון, שרצה לשאול, כן.
איך זה מסתדר עם הקושייה של, הקושייה
הפרומולוגית
שאומר
שאוריה
והנביא האחר, ספריה, זה לא באותה תקופה?
ברור שזה לא מסתדר.
מה התשובה לזה?
שזה לא מסתדר. רבי עקיבא בכלל נעשה פה דרשה שהיא לא מתחילה כדי להביא את המסר.
ושאר
החבר'ה,
שאר החכמים, לא הצליחו להראות שמתוך החושך תבוא האור,
אני לא אומר את זה. אתה שואל שאלה שכלית, ולא מקשים שאלה שכלית, על אדם שבמצב רגשי קשה. הכל לטובה, הכל לטובה, תתן חיוך. תגיד לאדם שאיבד את אשתו בפיגוע, כן, אבל מה אתה בוכה? הכל לטובה, הכל לטובה. איפה הטקט שלך, אוקיי? ופה הם יחטפו לשועל מעליך, אז הם גמורים, הם ידעו בשכל שהכל לטובה. אבל תן חיוך, יש גבול. ולכן רבי עקיבא, שהתשובה היא פשוטה, זה לא מסתדר. לא היה נביא באמת שחי ככה, אוקיי? זה לא נבואה של אוריה, זה נבואה של מיכה המורשתי. תוספות, תמדו זכות על רבי עקיבא. עכשיו שעוד רבי עקיבא, לא, מי אין שחלוק על תוספות, אבל סובר אחר, הוא הרב בני, שרבי עקיבא ידע שזה לא מתחיל, אבל הוא בא להביא להם את המסר. ולכן זה מנחם אותם במשקפיים שדרכו הוא קורא, מעביר את המסר, אוקיי? כי אם בייני שאם צריך... לא, כי זה הדרך של חז"ל. דרך הכתובים. לתת תוקף וביסוס, מה כתוב לעניין הזה. גם שאין תוקף, אבל ביסוס יש. הכל יכול להיות, נכון. אבל הוא עשה ככה. אני אומר, בדרך כלל לסיום, נהוג לסיים יהי רצון, שנזכה לאהבת חינם, ולסיום שנאת חינם בקרבנו. אנחנו בתשפ"ג פי ג' שנאת חינם זה בוויינט, כן? זה לא, כאילו, לא צריך לפתוח ערך בוויקיפדיה, מה זה שנאת חינם? פעם היה שנאת חינם, אפשר לפתוח היום חדשות, ואני לא יודע אם הם מדווחים על שנאת חינם, הם יוצרים את שנאת חינם, כנראה שכל התשובות נכונות. הרב כותב באורות הקודש ג' הרב זצ"ל, ואם נחרבנו ונחרב עולם עמנו על ידי שנאת חינם, נשוב להיבנות, והעולם עמנו ייבנה על ידי אהבת חינם. אבל הרב עמיטל זצ"ל היה ניצול שואה. והרב עמיטל אומר, אני חולק על הרב קוק זצ"ל. הוא אומר, אהבת חינם זה לא ההפך של שנאת חינם. הבעיה זה עם חינם. ההפך משנאת חינם זה לא אהבת חינם, אלא אהבת אמת. אהבת אמת. אתה יהודי? אז אני אוהב אותך כי אתה יהודי. לא אוהב אותך בחינם, כי אתה יהודי. ולכן, אני חושב שהדרך, גם בברוך שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אגב, אני לא פוליטיקאי ולא משפטן, אגב, לא דמגוג, אז אני יכול לדבר, אוקיי? אין לי מושג מה הפתרון. אני יודע אם נמצאתי בבחירות, אבל זה לא משנה, אין לי מושג. אני יכול להגיד שאני ממשיך לעשות מילואים גם השבוע וגם שבוע הבא, ובכל עת ובכל שעה. לא מרצון, אלא כי אני מרגיש שאני חייל של עם ישראל, אוקיי? ולכן אני חושב שהפתרון הוא לנשום נשימה עמוקה ולהסתכל על המציאות כמו רבי עקיבא. כלומר, להאמין בתהליכים, להאמין בדרך, ואין זה בלג וגמרנו מכל צד כאן ועכשיו. ושאדם מאמין בתהליכים של סבלנות, יש לו סבלנות, יש לו שמחה, שנאמר, Yeah.
שנזכה ושני, חלק לדבר על זה, גם לחיות את זה, ברוך אדוני לעולם, אמן.